Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
הקינו בברזל כשהוא קר. כתבתה של דיאנה בחור ניר מתוך מוסף כלכליסט, יולי 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, אורי פלג. איירון סורס הייתה הבטחת ההייטק הישראלית הגדולה והבשלה ביותר. היא הונפקה רק לפני שנה ב-11 מיליארד דולר, היא רווחית כבר שנים ארוכות, היא התבססה כמובילה עולמית בתחומה, היזמים שלה הצהירו שלא תימחר, אלא תהפוך לצ'ק פוינט הבאה. ואז, בשבוע שעבר, בהפתעה גמורה, התמזגה איירון סורס לתוך ענקית הגיימינג יוניטי, בעסקה שנויה במחלוקת, וחדלה מלהתקיים כחברה עצמאית. ברעיון ראשון מנסים שניים מהמייסדים, אייל מילרד ועומר קפלן, לשכנע שזה הצעד הנכון, גם אם משמעותו ויתור כואב על החלום הגדול. בסוף יוני 2021, איירון סורס עשתה היסטוריה עם ההנפקה הגדולה ביותר של חברה ישראלית, לפי שווי שלא פחות מ-11 מיליארד דולר, דרך ספק. ההייטק הישראלי היה באופוריה. העסקה הזו הינה סמן נוסף בשבירת תקרת הזכוכית עבור חברות טכנולוגיה ישראליות, אמר שלמה דוברת, מוותיקי המשקיעים בישראל ומראשוני המשקיעים באיירון סורס. תהיה לכך השפעה משמעותית על ההייטק והכלכלה הישראלית מבחינת תעסוקה, ידע ויכולת בניית חברות ענק גלובליות הפועלות מישראל. בחברה מטבע הדברים חגגו יותר מכולם. לפי הערכות, הנפקת הענק הולידה יותר מ-200 מיליונרים חדשים בדולרים מקרב העובדים. למען האמת, מכל הנפקות ההייטק וגיוסי היוניקורנים, זו נראתה המנומקת ביותר. איירון סורס כבר הייתה חברה ותיקה בת 10, רווחית שנים ארוכות, שהספיקה בעצמה כבר לבלוע לאורך הדרך שורה ארוכה של חברות במאות מיליוני דולרים, והתבססה כמובילה עולמית בתחומה, פיתוח כלים לפרסום באפליקציות ולמוניטיזציה בסלולר. לא בכדי הקפידו מייסדיה לאורך השנים לומר שוב ושוב שהחברה לא מחפשת אקזיט ואינה עומדת למחירה, אלא מבקשת להפוך לענקית בכוחות עצמה. צ'ק פוינט, הייתה המודל שחזר והוזכר. אני לא צריך למכור, אני צריך לבנות את החברה הכי גדולה שאני יכול, אמר תומר בן זאב, המנכ״ל והמייסד המוכר ביותר, עוד ב-2017, הרבה לפני הבום של השנתיים החולפות. קיבלנו הצעות מאוד ראויות וקונקרטיות, וסירבנו. על הרקע הזה קל להבין את התדהמה שאחזה בקהילת ההייטק הישראלית בשבוע שעבר, כאשר איירון סורס הודיע שתתמזג לתוך ענקית הגיימינג הדנית-אמריקאית יוניטי, פלטפורמת פיתוח המשחקים המובילה בעולם. התדהמה הזאת הייתה גם מנת חלקם של מרבית עובדי החברה, שכונסו ברביעי בצהריים באודיטוריום שבמשרדי איירון סורס במגדל שרונה בתל אביב, לשיחת עדכון מטלטלת עם המנכ״ל, בר זאב. לא הייתה שם אווירה חגיגית ולא סיבות למסיבה, היו בעיקר פרטים יבשים, ענייניים. שוויה של איירון סורס צנח בשנה החולפת מ-11 מיליארד דולר ל-2.3 מיליארד בלבד. עסקת המיזוג תעשה לפי שווי של 4.4 מיליארד, ומכיוון שיוניטי שווה 12 מיליארד דולר פחות או יותר, הרי שבעלי איירון סורס יחזיקו קצת יותר מרבע בחברה הממוזגת. 1,500 העובדים יצטרפו ל-6,500 עובדי יוניטי, ומעטה מילת הקוד היא סינרגיה. כבר לא צ'ק פוינט, כבר לא הובלה עולמית, כבר לא עצמאות מתריסה. במילון ההייטק, ליד הערך סינרגיה, כתוב, נגמר החלום. כינסנו את עובדי החברה, תומר הסביר את מהות העסקה, אמרנו אחד לשני מזל טוב, ובזה זה נגמר, חזרנו לעבוד. משחזר אייל מילרד, בן 45, סמנכ"ל האסטרטגיה ומי שהיה יחד עם שני אחיו, רועי ואיתי, בגרעין המייסד המקורי של איירון סורס, לפני יותר מ-13 שנים, ומתראיין כעת לראשונה. אין פה חגיגות ואין פה כסף, זו עסקת חילופי מניות, זה לא מסודרים. אנחנו מסודרים עוד מלפני ההנפקה. עכשיו זה פשוט אירוע צמיחה של החברה, לא אקזיט שחוגגים. שינוי צורה. והגענו אליו עם הלשון בחוץ, בגלל כל הפרטים שהיה צריך לסגור, ואחרי שהחזקנו סוד גדול. רק רצינו שזה יהיה מאחורינו. אז הייתה בשורה, לא חגיגה. זה לא כמו מעמד ההנפקה, כשאת עומדת שם ברגע שלא העזת אפילו לדמיין אותו. הרעיון מתנהל במשותף עם מילרד ועם המשנה למנכ״ל עומר קפלן, בן 41. שניהם מוכנים לענות על שאלות קשות ולדבר בפתיחות על העסקה הטריה, שאף אחד, הם יודעים היטב וגם יודו בזה בהמשך, אינו מתמוגג ממנה באמת. לא המשקיעים, לא העובדים, לא המייסדים. מברוק על המיזוג, אבל המשמעות שלו היא שצ'ק פוינט כבר לא תהיו. קפלן עונה, יש את החלק הרומנטי סביב איירון סורס, סיפור סינדרלה של חברה שהיא רק ישראלית, אבל עכשיו זה נהיה חלק ממשהו יותר גדול. לרומנטיקה יש מקום של כבוד, אבל זאת רק רומנטיקה. בתחושה היזמית שלנו, יש רק התרגשות. ממה יש להתרגש? דיברו עליכם ודיברתם על עצמכם כעל חברה ישראלית גדולה, עצמאית, רוכשת, גדולה מדי מכדי להירחש בעצמה. מלרד, יש איזושהי נקודה שבה זה כבר לא יכול להיות החלום שלך. להיות צ'קפוינט? חלום צ'קפוינט הוא בעצם חלום על ניצחון. בישראל קמה חברה שעומדת בפני עצמה ואין לה רוכשים, כי היא גדלה וממשיכה לגדול ואין סוף לדרך שלה. אבל תעשיית ההייטק הישראלית תמיד נפגשת עם איזשהו סיום. כשיזם מקים חברה בגראז' או בממד, לא מוכר אותה תוך שנתיים, גדל, פותח סניפים ומשרדים בעולם ומשיג מחירות גלובליות, אז סוף הדרך יכול להיות רכישה נורא גדולה או הנפקה. ואת הדרך הזאת בתעשייה, את החלום הזה, כן הגשמנו. זה מרשים, אבל המשמעות היא שמצב השוק הרג את החלום הגדול. אם לא הייתה לנו הזדמנות כמו שנוצרה עכשיו, יכול להיות שכן היינו הולכים למסלול של צ'קפוינט, אבל יש איזושהי נקודה שבה זה כבר לא יכול להיות החלום שלך. כחברה ציבורית, החלום שלי לא מעניין אף אחד. היזמים של איירון סורס הם עדיין פונקציה מרכזית בהצלחה, אבל הם לא הסיפור יותר, כי החברה היא ברשות הציבור. ברגע שבחרנו ללכת למסלול הציבורי, החלום הוגשם, ומאותו רגע הפסנו אותו בקופסה, והסיפור נהיה יצור ערך למשקיעים. גם הסיפור של צ'קפוינט נגמר ברגע שהם הנפיקו. במובן זה שמרגע שהופכים ציבוריים, הם משרתים את בעלי המניות, כולל גיל שווייד. שלא מחר ולא ויתר על עצמאות החברה שלו. קפלן, גם אם היו מציעים לנו לפני שנה, שנתיים ושלוש מיזוג עם יוניטי, שבו איירון סורס תחזיק יותר מ-25% מהחברה המשותפת, היינו אומרים, מדהים, איפה חותמים? הפוטנציאל הוא ענק, ואין כאן חמיצות. אין? אנשים פה בהיי. אני מתקשה להאמין. אם היית עושה סקר ושואלת עובדים עם איזו חברה הם היו רוצים להתמזג, יוניטי הייתה בטופ. כשצללנו לסינרגיות, זה גרם לכולם להתלהב ולרצות לגרום לזה לקרות. מלרד, איירון סורס תהיה מטה שני של החברה. מרכז המחקר ופיתוח והתפעול נשארים פה, כך שהסיפור ממשיך יחד כזוג, אין פה אחד שנבלע בתוך השני. נהיה קבוצת האנשים הפרטיים שתחזיק הכי הרבה מניות ביוניטי ונשאר מנהלים בכירים. אנחנו ממשיכים את הדרך, רק תחת כובע חדש. מבחינתנו הסיפור ממשיך, והצ'קפוינט הבאה זה יוניטי. עצמאות? כבר לא ילדים. בואו נחזור למספרים. נכון שהנפקתם לפי 11 מיליארד דולר, ובשנה החולפת, שהייתה קשה לכל הענף, התרסקתם ל-2.3 מיליארד, וזה יוצר לחץ. אבל החברה עוד רווחית, וצפויה להישאר כזאת. למה לא להמתין שהגל יחלוף? מלרד, המצב בשווקים לא משפיע על חברה כמונו בטווח הקצר. אנחנו חברה רווחית ללא לחץ להימחר. יש חברות שגייסו ואז לא עומדות בציפיות הצמיחה, וצריכות לפטר ולהאט את קצב הגדילה שלהן. חברות כאלה נחתכו, יכולות להיכנס לסחרור של ירידת ערך, והמשקיעים שנכנסו בחלומות גדולים יצאו מופסדים. אצלנו המניה ירדה, אבל החברה בריאה מתמיד. רווחית, צומחת ובלי פיתורים. זה רק מחזק את התהייה. למה לכם להיכנס לעסקה הזאת? איירון סורס מצליחה למקסם את הפוטנציאל שלה בכל מצב, והצליחה להשיג עסקת החלפת מניות כדי להגדיל את שווי המניה שלה. אז הקינו בברזל כשהוא קר, אם הקר זה השוק. לא האמנתם ביכולת לשקם את השווי בכוחות עצמכם? מה הבהלה לתקן את שווי המניה למען המשקיעים כשהמחיר הוא ויתור על עצמאותכם? רצינו להמשיך לבד, והייתה לנו אמונה שאנחנו יכולים להמשיך ולגדול. אבל יש צמתים והזדמנויות שבהם צריך לחשב מסלול מחדש. מה שאנחנו רוצים זו כבר לא הסיבה המובילה בקבלת החלטות. יש לנו משקיעים ואחריות. לא הלכנו על האופציה של לחזור להיות פרטיים לפי השווי הנוכחי, כי אז זו הייתה פרסה. לכן גם הבחירה בחילופי מניות ולא בעסקה במזומן. לקחת ממשקיעים 11 מיליארד ולהחזיר מזומן לפי שווי של 4, זאת פרסה. לא היינו עושים את זה. הרי מניית איירון סורס עדיין לא צריכה להתממש, זה לא הזמן. אם לא היינו חושבים סינרגטית שזה מגדיל את העוגה כולה, ושיחד נהיה מכפיל כוח, לא היינו הולכים לזה. כולם הסכימו עם הגישה הזאת? נוצרה כאן הזדמנות, וכולם רצו את העסקה. המשקיעים, ההנהלה, הציבור שממשיך להחזיק במניה, החברה הזאת לקחה את הערך של המניה שלה, המירה אותו במניה אחרת ביחס טוב יותר, והמניה המאוחדת אמורה לייצר ערך סינרגטי משותף גדול יותר. אני מתעקשת למצוא את הכאב שתמון בוויתור על עצמאות. מה זה עצמאות? אנחנו כבר לא ילדים, אנחנו לא בבית הספר. זה לא המקרה של יזם בודד שזה הבייבי שלו ולא היה לו מעולם בוס. הוא הצמיח לבד את החברה ואף אחד לא אמר לו מתי לקום בבוקר. עצמאות קיימת בשנה הראשונה של חברה. כבר בשנה השנייה אתה לא עצמאי. יש לך משקיעים, בורד על הראש, כולם נותנים דין וחשבון אחד לשני כל הזמן. אז אני לא חושב שיש כאן מחיר. לכולנו זאת הזדמנות. גם תומר בר זאב חושב כך? זו שאלה שצריך להפנות אליו, כי כרגע הוא בראש הפירמידה והוא כבר לא יהיה. אבל גם בחברה הממוזגת הוא לא יהיה בתפקיד סמלי. התפקיד שלו, כחבר בכיר בהנהלה, יהיה חשוב מאוד. הוא יוביל את כל מה שאנחנו עושים, פלוס חלקים מיוניטי שיעברו להיות תחתיו. כל יד עוזרת בלחבר אירוע כזה כדי להוציא מזה את המקסימום. והעובדים? מיזוג הוא כמעט תמיד שם קוד ל-יהיו כפילויות, אנשים יעופו הביתה. קפלן עונה? ממש לא. היינו מפורשים בעניין גם בשיחות עם העובדים פה. אין שורה אחת במודל שאומרת נתייעל כי לא צריכים את כל כוח האדם. חברה בגודל הזה צריכה ליהנות מסינרגיות של עלויות שרתים או משרדים, אבל מבחינת כוח האדם אנחנו צריכים את כולם, ואין בעסקה הזאת דבר שקשור לפיתורים או לייעול. בלי קשר למיזוג, בחודשים האחרונים לא הייתה אצל העובדים תחושה של נפילה מהאולימפוס. התחלנו משווי מרגש מאוד, עונה מלרד. אבל הוא לא טלטל אותנו מבחינת ביצועי החברה ולא מבחינת העבודה. לא היינו באופוריה. לחברות צעירות שהגיעו מהר מאוד מ-0 ל-100, המפגש עם המציאות כואב. אבל במקרה שלנו, של חברה ותיקה שנבנתה שלב אחרי שלב, לא היינו באולימפוס, אז גם לא נפלנו. כשהמניה יורדת, זה פחות נעים מבחינת משקיעים ומבחינת עובדים שמחזיקים באופציות. אבל בסופו של דבר, זו עוד מהמורה. ובתוך זה, עשינו עכשיו את הדבר הכי נכון. במבט לאחור, 11 מיליארד דולר היה שווי בועתי? קפלן? כשהנפקנו בשווי הזה לא חשבנו כך. הוא לא נראה דמיוני לנוכח הרווחים שלנו והמכפילים שחברות סומכות יודעות לייצר. היו נתונים פיננסיים ברורים שהראו שזהו שווי שחברות סומכות מקבלות, ולא במקרה המשקיעים הגדולים בעולם נכנסו אלינו. ומול המשקיעים הגדולים האלה הייתם צריכים לעמוד כשהמניה קרסה. מלרד. זה לא נעים. גם לא מול העובדים שמחזיקים באופציות, אבל כל השוק ירד באותו סדר גודל. זה לא שהמתחרים שלנו התרחקו מאיתנו, השתנה כל הבנצ'מרק. 24 שעות והכל התקייל. איירון סורס, עוד טרם המיזוג הנוכחי, היא חברה שעברה כבר שלל גלגולים. בר זאב ושלושת האחים מלרד הקימו אותה ב-2008 עם תוסף לדפדפן ששימש להפצת תוכנות ואפליקציות. בהמשך עברו להתמקד בתוכנה שמסייעת למפתחים אחרים, ב-2011 התמזגו עם וולונט, ב-2013 קנו את After Download של קפלן, והגיעו גם לכלים המיועדים למפרסמים. היו עוד כמה רכישות בדרך שהגדילו את סל המוצרים שלה, ובאופן כללי, איירון סורס ידעה לעבור ממוצר למוצר, מדסקטופ למובייל ולאפליקציות, ומ-2014 עם קניית אפופה, ובעיקר סופרסוניק ב-2015 הגיע גם לגיימינג. ההיסטוריה הזאת עשויה להיראות קופצנית, אבל גם היא מעידה על היכולת של החברה לזהות בזמן את התחומים החמים הבאים ולהיכנס עליהם, בעיקר באמצעות חיבור לחברות קטנות יותר שכבר השיגו דריסת רגל. החיבור הנוכחי הוא לחברה גדולה הרבה יותר בשווי, בהיקף הפעילות ובמספר העובדים, אבל גם חברה שנמצאת במצב לא מזהיר. בשנה שעברה לשם המחשה, יוניטי הכניסה מיליארד ומאה מיליון דולר ורשמה הפסד נקי של 532 מיליון. איירון סורס הכניסה 553 מיליון וסיימה עם רווח נקי של 60 מיליון. ליוניטי יש גם חובות שמקזזים כמעט את כל המזומנים שלה, בעוד שלאיירון סורס יש בקופה 400 מיליון דולר. בתנאים האלה, מי בעצם תועיל למי? ומי תהיה משקולת על מי? גם על כך הפרשנים חלוקים, וגם כאן אנשי החברה משדרים אופטימיות. יוניטי משקיעה המון בטכנולוגיה של קריאייט, מנוע של תלת ממד בזמן אמת. יותר מ-50% מהמשחקים בעולם בנויים עליו, והיא מכוונת אותו לעולמות של קולנוע, ארכיטקטורה, דשבורד של רכבים. אם הם היו מתמקדים רק בעולמות הגיימינג, הם כבר היו חברה רווחית. אבל יש להם חזון ענק לייצר משהו עצום, ואני חושב שהם צודקים, מסביר קפלן. דמייני למשל שאת הפרקים העתידיים של משחקי הכס אפשר יהיה ליצור על הטכנולוגיה של יוניטי במקום להשתמש באין ספור ניצבים ואין סוף משאבים. הם גוגל מטיריאל באופן שבו הם מסתכלים על העולם. עם כל הכבוד לחזון, מתי אתם תראו את זה בשורת הרווח? יוניטי, בזכות העסקה איתנו, נהפכת לרווחית שנייה אחרי הקלוזינג. לבורסה דיווחנו שב-2024 החברה הממוזגת תייצר כבר מיליארד דולר רווח. הביטה. איך בכלל נוצר הקשר איתם? החברות עובדות יחד כבר שנים, ומערכת היחסים טובה. בפגישה עם האנשים שלהם בכנס גיימינג גדול בסן פרנסיסקו, חשבנו שיהיה מעניין לעשות שיחה יותר אסטרטגית. אסטרטגית? זה שם הקוד. אף אחד לא אמר, אנחנו צריכים להתמזג. זה כמו שבדייט לא תגידי, אלן, רוצה להתחתן? אז התחילו שיחות. והרגע שבו זה באמת התחמם, נהיה רציני כשתומר נסע לפגוש את ג'ון. ג'ון ריצ'יטלו, מנכ"ל יוניטי, אחד על אחד במשך 24 שעות, והיה ביניהם חיבור מעולה בכל הנוגע לחזון עם המון אמביציה. אחרי זה התהליך עבר מגישוש כללי למסלול ממשי, והכל התקייל. בתוך 4 חודשים הסתיים שלב עורכי הדין והיועצים, וזהו. ואז קפלן ומילרד חוזרים להרחיב על הסינרגיה. קפלן מדבר על המנוע התלת-ממדי של יוניטי, שיותר מ-70% מהמשחקים בעולם בנויים עליו, אבל במקביל הם פיתחו פעילות שדומה למה שעושה איונסורס, כלים שעוזרים למפתח משחקים להפוך את המשחק לעסק מצליח, עם הפצה, אנליטיקה ומוניטיזציה, וזה בעצם העולם של איונסורס. לפני 2.5 למשל, הוצאנו מוצר שעוזר למפתחים לקחת את האב טיפוס ולחזות מראש מה לעשות כדי שהמשחק יצליח, יש לנו גם מערכות פרסום באפל, בפייסבוק ובגוגל. אלה עומקים שמאפשרים למפתחים כבר בשלבים מוקדמים לדעת מה לעשות כדי שיהיה להם ביזנס אמיתי. יש פה המון ערך שמתרגם לכסף. מי שיוצר משחק לא בהכרח יודע אם יש לו משהו טוב ביד. הם מביאים את הדוגמה של משחק שנקרא Get Rich. פיתוח של בחור טורקי ששמו מורט קול. הוא ייצר אותו בזמן שעבד על אסדת נפט. בנה אותו על הפלטפורמה של יוניטי, ואנחנו נתנו לו את הצד של ההפצה. זה היה משחק מצליח מאוד, ולבחור יש חברת משחקים. עכשיו אנשים כמוהו לא יצטרכו להגיע אלינו עצמאית, לחפש ולמצוא אותנו. אנחנו נהיה כבר בתוך יוניטי, וניתן את כל המעטפת. מה יקרה לעולם הפרסום ברשת ובמשחקים תחת הרגולציה המחמירה על פרטיות? אין חשש שזה יפגע גם בכם? קפלן עונה, אנחנו לא באזורים הבעייתיים. אצלנו, אם תשחקי במשחק מסוים, אני יכול להמליץ לך על עוד משחק, אבל אין לי מושג איזה יין את אוהבת לשתות. זה כמו שבסטארבקס, מי שרוצה קפה, כנראה רוצה גם מאפה, ואני יודע את זה בלי לבנות פרופיל של הלקוח. כלומר, בעולמות שלנו, התרגות הוא בעיקר קונספטואלי, ולא התנהגותי. הבעיה היא בבניית פרופיל על היוזר, לדעת מי אתה או מי החברים שלך, ואנחנו לא שם. בסוף, עם הפנים קדימה, כשהם נשאלים מה האתגרים הבאים, מילת המפתח המנצחת הגדולה של העסקה כמובן שוב עולה. לקחת את כל מה שבנינו ולייצר סינרגיה משותפת, אומר מילרד. זה אומר עוד כמה שנים של מאמץ, אבל אנחנו נהנים ממנו. הקינו בברזל כשהוא קר, כתבתה של דיאנה בחור ניר מתוך מוסף כלכליסט יולי 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, אורי פלג.